אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
סגנית שר האוצר, מיכל וולדיגר, שלום.
שלום וברכה.
מה העניינים?
ברוך השם.
הכל בסדר?
ומה שלא, עובדים על זה.
טוב. תראי, את מבינה למה הקהל מבולבל? עזבי את הקואליציה, עזבי את האופוזיציה. הקהל, האזרחים, מופיע מצד אחד ידיעה בתקשורת שנתניהו אישר את הנוסח, נוסח ההבנות, יחד עם הקואליציה, אותו מתווה שהוצע בבית הנשיא, ומתחילה להיות איזושהי אופטימיות. ואז יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מוסר הצהרה לתקשורת שאומר, הכנסת לא תקבל את רמיסתה. ויריב לוין אומר, זה רק ספינים. אז אני לא מצליח להבין, ספינים או היו הבנות?
דוד, מקשיבה לך בקשב רב, ובהחלט יכולה להסכים עם האמירה שיש חלקים גדולים בציבור שמבולבלים. אנחנו חיים בתקופה לא קלה, ואני לא אכנס לכל הגורמים החיצוניים לנו, שאתה יודע, כלכליים, ביטחוניים, אבל אם כיוונת בשאלתך לנושא המערכת המשפט, ואני מניחה שלשם כיוונת, כי יהיה לדברים שדיברת.
לא, דיברת על שתי הצעות שמצד אחד יוצא שיש הבנות, ונתניהו אישר את זה, ומצד שני יוצאים חברי כנסת ואומרים לא היו דברים מעולם.
רגע, לא, אז אני אומרת, אז כיוונת לנושא של מערכת המשפט, ולא דברים נוספים.
כן, נכון.
אז אני אומרת, אני מבינה את הדברים שאתה אומר, חלק מהציבור מבולבל, אבל גם פה נעשה קצת מישמש. כלומר, יצא איזה ספין כזה או אחר של מתווה כלשהו, שקראו לזה מתווה פשרה, אבל לא היה לזה שום פשרה, כי אתה כמוני יודע שפשרה זה כשצד אחד דורש 100 והצד השני אומר לא מגיע כלום, והפשרה היא 50 לצורך העניין, אבל אי אפשר שצד אחד דורש 100 והשני אומר 0, ובסוף מגיעים או ל-100 או ל-0, זאת לא פשרה, נכון? אז יצא איזה ספין של פשרה. עכשיו, כבוד ראש הממשלה לא אמר נכון זה המתווה שלי, הוא אמר וממשיך לומר, בואו נדבר. גם אני אומרת, בואו נדבר. אני תמיד, תמיד, גם עוד לפני שהגעתי לכנסת, וגם בתפקידי היום, אני תמיד בעד הסכמות רחבות, וכמה שפחות מאבקים וויכוחים. אבל בסוף כשיש ויכוח, צריך לדבר, ואם לא מגיעים לדיבור, בסוף מי שהתפקיד והסמכות והאחריות בידיו, הוא זה שצריך לקבוע. אז יש דברים שאפשר למסמס ולהגיד, אוקיי, זה לא כזה חשוב, נשאיר את הוויכוח לפעם אחרת. וישנם דברים שמאוד מהותיים, ובסוף אם לא מגיעים להבנה, צריך לטפל בהם. ולכן, בעיניי, הדוגמאות שהבאת, לא אלה שיוצרים את הבלבול. כי בוא נעשה רגע סדר במה שאתה אמרת. היה ספין כלשהו של התוויה, שהנה, זה הסכם הפשרה, ולא היה בזה שום הסכם פשרה. היה לקבל בדיוק מה שנקרא לזה הצד השני, אני לא אוהבת לקרוא לזה צד שני, אבל לצורך העניין, מי שמתנגד לתיקונים במערכת המשפט, זה בעצם מה שהוא רצה. וזה אומר של אוקיי, אז לא מתקנים את מערכת המשפט, לא מתקנים את הוועדה, ולכן זה היה בנושא הזה. בא יושב ראש הכנסת ובכלל דיבר על נושא אחר לגמרי, בכלל לא קשור למתווה הפשרה לגבי איך תראה הוועדה לבחירת שופטים. בא יושב ראש הכנסת ודיבר על האם על בגץ להתערב בחוקי יסוד. זה שני דברים אחרים. אמר יושב ראש הכנסת, על סמך חקיקה היום, לא על מה נתקן, שאסור לרשות השופטת להתערב עד כדי כך ברשות המחוקקת.
יש לנו שלוש... בפסילת חוקי היסוד.
יש לנו שלוש רשויות, אוקיי? ואיך שאני רואה את החיים היום, עוד לפני התיקון הכל כך נצרח, זה שיש רשות אחת ששולקת בכל היתר. הרשות השופטת או מערכת המשפט, כולל היועמ"שים, שולטים גם ברשות המחוקקת, ופוסלים, אפילו חושבים ושוקלים אולי לפסול חוק יסוד, שהם עצמם קראו לחוק יסוד חוקה. כלומר, עזוב רגע, לא נתווכח עכשיו מהו חוק יסוד, אבל באמירות כאלה ואחרות, נאמר על חוק יסוד שזה התחלה של חוקה, זה חוקים שרק מכוחם אפשר לפסול חוקים אחרים. אז אם חוק יסוד הוא מעין חוקה, ורק מכוחו אפשר לפסול חוקים אחרים, אז איך אפשר להתערב בחוקה? איך אפשר להתערב? לא, יש לנו בית המשפט לחוקה? לא. ולכן מה שבא יושב ראש הכנסת ואמר, ובצדק, רשות השופטת יקרה, תדעו לכם, שגם כוחכם לא יכול להיות בלתי מוגבל. אתם רשות שופטת. אל תיכנסו לתוך תחומי הרשות המחוקקת והרשות המבצעת. אתם מתבלבלים ואתם עושים באמת פגיעה קשה בדמוקרטיה, שדיברה על שלוש רשויות נפרדות. אז לכן בעיניי, לא זה מקור הבלבול. אני חושבת שהציבור פחות מבולבל, הוא יותר חסר אונים. אני מסכימה? יש קושי. והתקשורת מלבה לצערי. ואני יושבת פה בכיסא, בכאב. הייתי אתמול, אני חייבת לשתף אותך, דוד. הייתי אתמול בטקס של חנוכת בית לאחת מעמותות השירות הלאומי, שעושות, העמותות האלה עושות, או יותר נכון, המשרתים והמשרתות עושות, ועושים כל כך הרבה חסד במדינת ישראל, ובאתי לברך, והיה שם הפגנה.
וגרשו אותך, ניסו לגרש אותך.
הגרשו אותי, זה לא העניין. אני לא נגד הפגנות, אני חושבת שהפגנה זה כלי חשוב בדמוקרטיה. השנאה שראיתי בעיניים, רציתי לצאת לדבר איתם, אני כל היום יוצאת ומדברת עם אנשים שלא חושבים כמוני. ואלף, המאבטח לא נתן לי, כי פחד שיפגעו בי. ובית, כל המבוני מסביב, הם בכלל לא קשובים, אין קשב. יש אנשים שפשוט לא מוכנים לפתוח את האוזניים, הם כבר הוסתום, הם כל כך מוסתים, שאין יכולת לדבר, וזה מפחיד אותי. אני מסכימה איתך.
אני מסכים איתך ב-100% שזה מפחיד, אני מסכים איתך ב-100% שיש אנשים שבשום פנים ואופן לא רוצים לשמוע אותך. לא להבין אותך, לשמוע אותך. יש כאלה. אבל מדובר פה במדינה. מדובר בזה ש... ואת אמרת לי, גם בחדרי וגם פה, אנחנו רוצים, שואפים, להגיע להבנות כלשהם. אבל את יודעת, אחד העיתונאים המוערכים, על ידי, אני חושב על ידי רוב רובם, זה עמית סגל. והוא שידר לפני יומיים איזושהי אופטימיות זהירה. ואני מאוד מאוד, בוא נגיד, חשבתי כמו הרבה מאוד, שהנה אוטוטו אנחנו בפני איזושהי פריצת דרך, כי הנשיא, כבוד הנשיא הרצוג, לוקח את זה באמת באמת למקומות שאף נשיא לא לקח. להגיע להבנות בין שני חלקי העם, שאחד רואה שמאל ואחד רואה ימין, אחד רואה שחור והשני רואה לבן. אבל זה לא מסתייע. ואתם הקואליציה, אתם השולטים. והשאלה הנשאלת היא, מה יהיה? כי אם בית המשפט בעוד כמה עשרה ימים יקבל החלטות מסוימות בנושא עילת הסבירות ואתם לא תקבלו את זה, אני מניח שאתם כן תקבלו את זה, אני גם אומר את זה בכל מקום, אגב, את תגידי לי מה דעתך, פסיקת בית המשפט, האם היא מחייבת או לא מחייבת, חס וחלילה, אם בית המשפט יגיד משהו והקואליציה לא תקבל את זה, אנחנו נכנסים פה למשבר חוקתי.
אז אם הבנתי נכון את השאלה,
השאלה א', היא מה תעשו, ושניים, הייתה אופטימיות מסוימת והיא כבר לא.
אז זהו, אז התחלת באופטימיות. אז יש לי על זה להגיד לך, קודם כל משהו באופן מאוד כללי, ולא ספציפי וקונקרטי, אני גם מתייחס לקונקרטי. תמיד האמנתי, וגם המפלגה, העשייה שלי האמינה, שיש דברים שרוקחים ומשלים במטבח.
העשייה שלך זה הציונות הדתית.
נכון, הציונות הדתית. יש דברים שרוקחים במטבח. יש דברים שהשתיקה יפה להם, לא במובן שצריך להסתיר אותם כשהם ייצאו לפועל. אבל אתה יודע, לא אתה תרצה לראות איך אני נוגעת במרגרינה ואיך אני עושה, בסוף תאכל את העוף או את העוגה הנהדרת שעשיתי. ועושים את זה במטבח, האנשים שיודעים איך לשבת ולהבין שיש כאן מורכבות ואיך ביחד נפתור את הבעיה. ואין הברכה הסרויה לפעמים,
אלא בדברים הסמויים
מן העין. בדיוק, צריך לעשות את זה בשקט. ונכון, אמר עמית סגל מה שאמר, ואם זה היה בשקט, ממשיך להתרקם בשקט, אלא עוד לפני שזה מוכן, אם אתה מוציא הוגה, יצא לך פעם להוציא הוגה לפני שהיא מוכנה?
אני לא מבשל, אשתי מבשלת.
אוקיי, אבל אז היא כנראה עושה את זה נהדר, כי כנראה לא יצא לך לאכול הוגה לא אפויה, ואיך היא נראית. לא מוציאים מהתנור לפני משהו שהוא כבר מוכן, וברגע שהכל גלוי, והכל תוסס, ועוד לפני שמשהו, שזה עבר בגרון, זה מתפוצץ בסוף. ולכן, קוראת גם לאנשי התקשורת. אני יודעת שכולם רוצים היום כמה שיותר חם, ולהיות ראשון, ולרוץ ראשון, הבהילות מהשטן, אני זורקת פה מלא משפטים, אבל כולם נכונים. של רגע, יש סבלנות, כל דבר לאט. ולכן, בעיניי, זה יצא מהר מידה, מוקדם מידה, בלי שהייתי, אגב, נמצאת בתוך החדר הקטן, שישב ובישל את זה. אז זה בנושא הזה. אמרת עוד משפט, שדיברת על אתם השולטים. תרשה לי קצת לשים פה איזה סוג של סימן שאלה קטן. כי בתחושה שלי, ואני כבר קרוב לשלוש, ארבע שנים בכנסת, הממשלה האחרונה זה תשעה חודשים, או פלוס מינוס. והשלטון, קרי, הרשות המבצעת, וגם המחוקקת, כמו שאמרתי לך, גם התשובה הקודמת, המקום שלה הולך ומתמעט. היא הולכת ונהיית קטנה יותר ויותר, והיא נשלקת על ידי הרשות השופטת, על ידי היועמ"שים. גם הציבור הגדול, כל דעלים כבר, ככל שאני אצעק יותר ואני אצלח יותר ואני אחסום את התנועה ואני יפריע פה למהלך החיים הרגיל של מדינת ישראל, ככה אנחנו נקטין את השלטון. אנחנו מדברים כל הזמן על משילות. משילות זה איזה כבוד בסיסי לממשל, לממשלה. וכשהכבוד הזה הולך ונרמס, והולך ונקטן, ואף אחד לא מקשיב, זה לא מעניין, ותמיד הפוליטיקאים והשרים וראש הממשלה הם אפסים, ולא מתייחסים אליהם בכלל בכבוד, אז הכל נעלם, והכל נרמס.
היית חברה בוועדות.
הייתי.
את יודעת שהשיח בוועדות לפעמים הוא מאוד מאוד, איך אני אגיד את זה?
נרעש.
בצורה עדינה.
גואש.
גואש, רוגש, ולפעמים גם לא מכבד. ואת צופה, רואה מה קורה בוועדות עכשיו. זה לא מה שאתם המצאתם. גם בכנסת הקודמת, גם בכנסות קודמות, השיח בוועדות לפעמים הוא מאוד מאוד, בוא נגיד, רוגש, פעיל, אמרת. אבל אני רוצה לשאול אותך, גם בכנסות קודמות ולא רק עכשיו, זה השיח שהציבור רוצה לראות? הרי אתם, חברי הכנסת, שאני אומר אתם, אוקיי, את לא. את מדברת בניחות, הכל בסדר. יש חברי כנסת ששורפים את המסך. יש חברי כנסת שלא מבינים שהמראיין ממולם רוצה אש, דם ותמרות עשן. רוצה. ואתם נופלים כל פעם ופעם מחדש לאותן מלכודות. ואתם יוצרים סערה באולפן. ואת חושבת שזה לא מובל בהכרח על ידי המראיין? אבל אתם צריכים להתראיין בניחותה, ומי שיודע להתראיין בכלל לא מתראיין.
אז אני אעלה לך כך. א', אני ממש לא אוהבת את
זה. הייתי מאוד זהיר בניסוחים שלי.
כן, אני אנסה גם אני להיות זהירה. אני אגיד לך כמה דברים. א', אני חושבת שאני חברת הכנסת היחידה שתמיד צרודה, וכמעט אף פעם לא צועקת. ככה זה, אתה יודע, זה הקול שלי. אז אני מסכימה איתך, אני חושבת שהתרבות, המערב, והעולם המתקדם, רק מי שצועק, המצלמות נקלטות אליו, רק מי שמביא אייטמים, והנה, הנה, זה צהוב, וזה, זה, ואז, אתה יודע, זה מין מעגל קסמים כזה. התקשורת רוצה את מי שצועק, ואז חברי הכנסת, ומי שרוצה רגע תשומת לב, הוא זה ש... נכון, אני מבקה על זה, אני מקווה מאוד שנשנה את זה, דברים לא משתנים בן רגע, וזו עבודה משותפת גם שלי כחברת כנסת, כסגנית שר, וגם של היושב מולי, ולמה אני אוהבת לבוא לפה? כי יושב מולי, מבין את זה. ולכן כאן אני אוהבת להתראיין, אני מגיעה לפה, כל פעם שאני מתבקשת, אז אני מגיעה, כי נעים לי פה.
למה שר האוצר לא מתראיין?
זה תשאל את שר האוצר.
לא, אני שואל אותך.
אני לא יודעת.
את זה סגנית שלו.
הוא לא משלם לי על דוברות, בסדר? הוא לא משלם לי, לא יודעת.
אולי הוא צריך.
אני חושבת ששר האוצר...
לא התכוונתי אצלי, אמרתי בכלל.
הוא אחד האנשים המבריקים והחכמים, שיודעים להתראיין מצוין, ועושים עבודה עבודת קודש למען אזרחי מדינת ישראל, גם בכלכלה ובכל תחום אחר. אבל תשאל אותו, אני באמת לא יודעת להתראיין עליו.
זה היה צדדי.
כן.
אבל ההסברה שלכם לא טובה. ההסברה שלכם צריכה להגיע לכולם, גם לכאלה שלא יסכימו אתכם, וגם לכאלה שאולי ישנו את דעתם. אבל אתם לא. טוב, שאלה אחרת. תצייתו לפסיקת בגץ?
תראה, אני פחות אוהבת להתייחס לשאלה הזו, אני תמיד...
למה?
אני אגיד לך למה, זה מזכיר לי את השאלות שהייתי ילדה קטנה, שאלה מאוד יפה, שתמיד שאלו אותנו כדי להטריס עבורנו. האם הקדוש ברוך הוא, האם השם שבשמיים יודע לברוע אבן שלא יוכל להרים? אוקיי, אתה
אומר... זאת האנלוגיה?
זה תרלול, כן. כי אני חושבת שזה בכלל לא צריך להגיע לשם. בית המשפט לא צריך, בדיוק כמו שאמר יושב ראש הכנסת. אסור לך, בית המשפט היקר, לגעת בנושאים שהם טאבו, שהם לא טאבו, זה לא נכון, אני מדייקת, לא טאבו.
יש דבר?
לא טאבו, לא טאבו, אני חוזרת בי. בנושאים שהם במחלוקת ציבורית, והציבור, קרי נבחרי הציבור, קרי נבחרי הציבור צריכים להתעסק בזה. עכשיו, חברי ונבחרי הציבור, חברי הכנסת ונבחרי הציבור דנו בזה, וחוקקו חוק יסוד כלשהו, אוקיי? חוק יסוד שבית המשפט נתן לו תוקף של מעין חוקה, ושרק מכוחו, חוק כבוד, כבוד, חוק, יסוד כבוד האדם וחירותו, שמכוחו אפשר לפסול חוקים אחרים. ולכן אם הוא בעצם מעין חוקה, כמו שאמרתי לך קודם, אזי לבית המשפט אין סמכות להיכנס לחוקים כאלה.
טוב.
ולכן בעיניי, בוודאי בית המשפט הוא דבר חשוב וצריך לשמור עליו כחזק, אבל צריך להבין כל אחד, כל אחת מהרשויות שיש לנו, צריכה להבין מהו תפקידה ומה הדרך שלה. ולכן
אני
מאוד מקווה, מאוד מקווה, ואני גם שולחת פה מסר מאוד ברור לבית המשפט העליון, שיבין שאסור לו לגעת בדברים מסוימים, בוודאי לא בחוקי יסוד, כי אז אנחנו נגיע לאיזה מין מהפכה ובלגן חוקתי שלא נצליח לצאת ממנו. האחריות היא לא רק עליי, ויש עליי אחריות מאוד כבדה ואני מבינה את זה, אבל האחריות היא גם על בתי המשפט, שבסוף הם לוקחים לעצמם סמכות בלי אחריות. בסוף כשקורה משהו,
להיות,
זה מופל עלינו.
מיכל, יכול להיות שהסיבה שכמה וכמה חברי כנסת ועד כד לא אומרים כן אנחנו נצייד, כי אם תגידו כן אני אצייד, אולי תעודדו את בית המשפט לבטל את אותם חוקים שאתם חוקקתם כחוקי יסוד. זאת אפשרות?
אבל אני אגיד לך רגע דוד, מה מפריע לי בזה? מה זה לציית? האם בית המשפט מציית לחוקים?
לא,
בית המשפט
הוא
העליון הוא שהוא את... נוגע בחוקה, תגיד לי מאיזה חוק הוא עושה את זה?
לא חשוב.
לא, אבל גם הוא צריך לציית לחוקים.
אבל את שואלת שאלות.
אז רגע, תפנה אליו. האם הוא מציית לחוק?
אני יכול לפנות אליו.
אני חושבת שבית המשפט העליון, בעצם אם הוא ייגע בחוק יסוד, הוא לא, מכוח איזה חוק הוא עושה את זה?
אבל העובדה...
מאיזה חוק הוא עושה את זה?
מיכל, רגע.
ולכן, עכשיו אני אומרת, אני מקווה מאוד שלא נגיע לשם. זו דילמה קשה מאוד.
מיכל, אתם תגיעו לשם. איך אני יודע שתגיעו לשם? ברגע שבית המשפט אמר שהוא מתכנס...
חבל מאוד.
באותו רגע הוא אמר אמירה. רגע, שנייה. הוא אמר אמירה. עכשיו, את לא יכולה להגיד אני מקווה, כי התקווה הזאת כנראה לא תתגשם. עכשיו, כאדם רציני, ואני מכיר אותך קצת, כאדם רציני, את צריכה, בוא נגיד, להכין לך איזשהו טיעון, כי בית המשפט יכול לומר, חוק היסוד הזה, קראתם לו חוק יסוד, כי בסדר, כי אתם רציתם שלא ניגע בזה. אבל אנחנו כן ניגע בזה. ואם בית המשפט ייגע בזה ויגיד אם את רוצה, אני גם יכול להגיד לך מה לדעתי יגיד בית המשפט. את רוצה לשמוע מה אני חושב? אני אגיד לך.
אני תמיד תוכל לשמוע.
כן, הוא לא יפסול את החוק. אבל הוא יגיד שינויים כאלה ואחרים מתבקשים בתוך החוק, ואינכם מתבקשים להגיש לנו שינוי כזה או אחר. זה לדעתי מה שהוא יגיד. הוא לא ירצה ללכת רחוק מדי ולהגיד החוק פסול. קחי את זאת כאפשרות, ומה התונה לבית המשפט? כי להערכתי, ושוב, אין לי מידע ולא דיברתי עם אף אחד, זאת אפשרות.
לפני שאני אענה לך על השאלה, אני רוצה רגע לתת לך איזה דימוי קל.
לא, אבל תעני לי על השאלה
רגע,
קודם.
אבל זה יסביר לך.
יש לי עוד מלא שאלות.
זה יסביר לך רגע את מה אני רוצה לענות, אבל אני אסביר לך רגע. כאשר אתה ואני, אני נותנת לך הלוואה, קיבלת ממני כסף, ואז אתה לא החזר, אני חושבת שלא החזרת לי, ואתה טוען שהחזרת לי. יש בינינו ויכוח, נכון? ואז... אני מציע לך הצעה.
ואז אני אומר לך.
ואז אני מציע לך הצעה.
ואז אני אומר לך. ואז אני אומר לך, את לא נתת לי, ואם נתת לי, כבר החזרתי לך.
ואז אני אומרת לך, יש לי הצעה. אתה יודע מי יכריע בינינו? בוויכוח בין, יש בינינו ויכוח, נכון? אתה אומר, לא, החזרתי, לא נתת לי, והחזרתי.
מי יכריע בית המשפט העליון?
לא, אני.
למה את? איזה כלים?
למה אני?
אני יודע מה הדימוי, ברור לי מה.
רגע, למה אני? אני אומרת
כי את אומרת זה נסע עכשיו הפוך.
אני אמרתי לך, נתתי לך
אבל אין לנו משהו אחר.
בית המשפט העליון בעצם מתערב במשהו שקשור אליו. הוא נתון בניגוד אינטרסים.
אבל אין לנו משהו אחר, אין לנו חוקה.
אז אתה רוצה לומר שלבית המשפט יש כוח בלתי מוגבל?
כן.
הוא קובע את... אוקיי.
לא, כן הוא מתערב, לא אמרתי כוח בלתי מוגבל.
לא, כי אם גם בעניינים שקשורים אליו, עליו לא חל ניגוד העניינים, והוא מותר לו להכריע בדברים שקשורים אליו, והוא כבר אמר את דעתו בנושא, והם קשורים אליו כי החוק בעצם חסם את הכוח שלו לעשות א', ב', ג', ד', ה'. אני מזכירה לך, הוא קם מכוח חוק, הרשות השופטת. אז הוא, עכשיו יש חוק שקשור מה הוא יכול לעשות, בית המשפט או לא, ובית המשפט אומר, אני זה שיקבע אם אני יכול או לא יכול. כמו שאני אקבע אם לקחת לי הלוואה או לא, או קיבלת ממני כסף או לא, או אם החזרת לי. לא הגיוני. כלומר, אני כן מבקשת מהאדם הסביר רגע לחשוב בהיגיון. בהיגיון. יש לנו כאן שלוש רשויות, יש כאן רשות מחוקקת, אנחנו דמוקרטיה פרלמנטרית, אוקיי? הפרלמנט ועוד שתי רשויות אחרות. לא הגיוני, לא יעלה על הדעת שבית המשפט העליון יתערב בחוק יסוד שקובע מה מותר לו לבית המשפט לעשות או לא. אז 100% יכול להיות שצריך להקים טרימינל חדש, טריבונל חדש. יכול להיות, אבל זה לא יכול להיות במצב הזה היום. מי שבחר בסוף, אנחנו דמוקרטיה פרלמנטרית, ומי שנבחר זה נבחרי הציבור.
יש לי עוד כמה שאלות.
לא יכול להיות, אני מסיימת, לא יכול להיות שכל הזמן יכפישו וילחלכו על נבחרי הציבור, שכולם שם בחזקת רמאים שקרנים ורוצים רק להרע, בעוד בית המשפט העליון, הוא, כולם לא מכניסים בכלל אג'נדות פרטיות, והם באמת נקיים מכל רבע, אז אני לא רוצה ללכלך על בית המשפט העליון, אבל בעיניי יש כאן בעיה.
שימי נקודה.
צודק.
תשמעי.
קיבלתי.
תשמעי. גם ממה שאת אומרת, יש בו הרבה מן הצדק. זה מה יש. זה מגיע לבית המשפט בין אם תרצו ובין אם לאו. בין אם תגיד את מה שאת אומרת וגם אם יש בזה צדק, זה מה יש. זה יגיע לבית המשפט. השאלה היא מאוד ברורה ופשוטה.
דוד, תסביר לי רגע זה מה יש.
רגע. זה מגיע לבית המשפט העליון. כל מה שדיברת עכשיו מגיע לבית המשפט העליון. חוק היסוד שאותו חוקקתם מגיע לבית המשפט העליון. והוא צריך לדעת איזה סייגים, מה צריך, מה לא צריך, גם אם לא תרצו. אז אני שואל נורא פשוט, האם תצייתו או לא? אני מבין את ההסבר, זה ההסברים של חלק גדול מחברי הכנסת. אני מבין את ההסברים שלך, אבל השאלה היא מאוד פשוטה. בית המשפט העליון יש לו שתי אפשרויות. אחת, להגיד חוק היסוד הזה פסול, הוא לא חוקתי, חוקקתם אותו ואין לו סבירות. אני מבין את הפרובלמטיקה, אני מבין שהוא דן בדבר שלו עצמו, ויש פה לכאורה ניגודי עניינים, אני מבין את זה. אבל כשאני אומר זה מה יש, זה מגיע לבית המשפט, והוא ההיררכיה העליונה ביותר שצריכה אולי להחליט.
אבל למה אתה קובע?
רגע, אני לא קובע כלום.
קבעת, אמרת בצורה חד משמעית שהוא ההיררכיה הגבוהה ביותר.
כי זה כבר הגיע לפתחו.
לא, אבל למה הוא היררכיה? 100%.
כי אין לי משהו אחר.
למה הוא ההיררכיה הגבוהה ביותר?
כי אין לי משהו אחר.
רגע, האם יש, אז אני הופכת למראיינת, אבל אני רוצה להבין, כי אם יש לנו כאן שלוש רשויות, מחוקקת, מבצעת, שופטת, האם השופטת היא מעל כולם? תגיד לי, אם אתה אומר לי שהשופטת היא כל יכולה, והיא היא השלטת,
לצורך,
היא השלקת,
לצורך.
אז אוקיי, בוא נדבר על דיקטטורה,
לא,
בוא
לא.
נדבר על כך, שהאם יש לנו רק גוף אחד,
כן,
שהוא קובע את הכל.
את לוקחת את זה למקומות אחרים, לא
אני,
לזה.
אני פשוט לא מבינה.
לא, אני אסביר עוד פעם, תראי, שמת לב שאמרתי, בואי נאמר שכל מה שאת אומרת, את צודקת, אבל זה לא נמצא שם. את לא יכולה עכשיו לכפות על בית המשפט לא לדון בזה, כי הוא אמר נדון בזה. אז גם עם כל מה שאת אומרת, אני אומר גם עם כל מה שאת אומרת, יש בו היגיון, אני שואל שאלה אחרת לגמרי. אין בזה היגיון לטעמך. אבל זה מגיע לבית המשפט. ובית המשפט צריך לקבל החלטה. האם לפסול את החוק? אני אומר לך שלדעתי הוא לא יפסול, אבל הוא יגיד, תשמעו, לדעתי צריך לשנות XYZ. האם תקבלו או את האפשרות הראשונה או את האפשרות השנייה? זאת השאלה. אני מקבל מה שאת אומרת. חלק מהאנשים בטוח יגידו 100% הם לא צריכים לדון בזה. אבל זה כבר שם.
אז אני אענה לך כי אני...
לא, אבל בקצרה כי...
אני סומכת גם על האינטליגנציה של המראיין הנפלא שלי וגם של המאזינים בבית. ואני רוצה לשאול, לענות בשאלה, אני יהודיה, אתה יודע, יהודים עונים בשנה על שאלה. כשבן אדם עושה, או גוף עושה משהו שהוא מחוץ לסמכותו, מה עושים? כשבא אליך שוטר ועושה לך משהו שהוא לא בסמכות שלו,
הולכים לבית המשפט.
מה עושים? לא.
את לא מרביצה לשוטר.
חס וחלילה.
לא, אני צוחק.
לא רוצה להרביץ לאף אחד. אבל אני אומרת שכאשר גוף מסוים עושה משהו שהוא לא בסמכות שלו, אזי לצורך העניין, אם בית המשפט לא... עושה משהו שהוא לא בסמכות שלו, אזי מה שהוא עשה לא קביל. ולכן, okay. ולכן, מה שאני מנסה לומר פה לכולם, זה שיש שלוש רשויות, וכל רשות יש את המעמד שלה, וכאשר אחת חודרת ומשתלטת על האחרת, יש כאן בעיה רצינית. ולכן, בדמוקרטיה, ואני רוצה לחזק את הדמוקרטיה, אני רוצה שכל אחד ואחד מהציבור ירגיש שדברו נשמע, ושהכל שלא שווה כמו כולם. ובעיניי, זה לא מה שקורה היום.
תראי, אחד הדברים שעליו הממשלה הזאת קמה, זה השיחה והדיבור בנושא של יוקר המחיה, אבל הוא הולך ומאמיר. ויוקר המחיה, הוא בעצם נוגע לכל אחד ואחד. לך, לי, בכל אחד מהאנשים, אבל באמת, בבטן הרכה לפחות של אנשים שהם, שאין להם, ועכשיו עוד יהיה להם פחות. ואני רוצה להבין, את סגנית שר האוצר, אתם מדברים, ובצדק אתם מדברים, על זה שאתם תחשפו את הייצור המקומי ליבוא. אתמול ראיתי כתבה בטלוויזיה, שדיברה על זה שהדבש שמאמיר, דוגמה, נתנו את הדבש, שחלק גדול ממנו בכלל לא תוצרת הארץ, ואתם נותנים הגנה על מגדלי הדבורים, שהם בכלל מייבאים את הדבש. אז אני רוצה להבין את האבסורד שפעם ראשונה נחשפתי אליו אתמול. אולי את לא ידעת את זה, את רואה את לא ידעת את זה, גם אני לא. אני לא יודע, אני מניח ששר האוצר ידע, אולי גם כן לא. מגדלי הדבורים שאתם נותנים להם את כל ההגנות האפשריות, מייבאים את הדבש. תגידי, זה הגיוני?
אז אני לא יודעת, אני לא יכולה לענות
לא,
על מה שאני לא יודעת.
לא, זה,
כן,
זה מה שדיברת.
לא דיברתי עם מגדלי הדבש. אני חייבת לומר לך קודם כל שבהחלט יוקר המחיה...
מגדלי הדבורים.
מגדלי הדבורים, נכון. יוקר המחיה הוא בהחלט נושא מהותי וחשוב. הרצון שלנו לקחת את תיק האוצר, שהוא לא תיק קל בלשון המתה, בהחלט היה כדי להילחם בקרח. צרה הזו שנקראת יוקר המחיה, שרק הולך ומאמיר, ואני חושב שאנחנו עושים את זה טוב, בהחלט טוב, גם נלחמים באינפלציה, יחד עם נגיד בנק ישראל, ואני חושבת שהוכחנו, נעצרה,
הורדת, לא מספיק. אני מחמיא לכם
זה
פה.
לא, זה, לא, זה בשיתוף פעולה.
זה לא ממנהגי, אבל אני מחמיא לכם פה, אתם באמת חושפים כמה וכמה מוצרים ליבוא מקביל, טוב שאתם עושים את זה, ועובדה שחלק מהמוצרים, המחירים מתחילים לרדת. אבל לא צריך להרחיב את זה?
צריך להרחיב, בוודאי. חלק מהדברים שרצינו, לא הצלחנו להעביר בחוק ההסדרים. העברנו חוק הסדרים מצוין, כולל את התקציב. אתה יודע, הצלחנו להעביר תקציב לשנתיים כדי לעשות פה יציבות, והבאנו יציבות. בצורה כזו או אחרת, הבאנו את חוק ההסדרים, שבתוכו יש מנועי צמיחה, כולל את קרן, נקראת היום קרן הארנונה, היא בעצם קרן דירות, כדי לעודד את הדיור, אנחנו מכירים שאת המחסור הכל כך גדול בדירות, אבל לא רק בדירות, אלא ביוקר המחיה, בלקנות את הדירות, ביוקר הדיור, ולכן הבאנו באמת, שרשרת של חוקים שתטיב בו, וזה לא קורה מיד. אם אתה בא ובונה מנועי צמיחה, ובונה חוק תשתיות כדי להקל על הקבלנים, כדי שקצב הבנייה לא יפסיק, כדי שיתחילו, כשתרד הריבית, ושוב יתחילו הצרכנים לקנות דירות, והמשכנתה, כמובן הריבית של המשכנתה תרד, יהיו מספיק דירות, כי מה לעשות, כשיש יותר ביקוש מאשר היצע, המחירים האמירים, ולכן אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה מבוקר עד ערב, כולל מה שפתחנו ליבוא, את החלב הניגר, זה לא היה פשוט, זה לא היה קל, אני מאמינה שנמשיך לעשות זאת, כשאנחנו בודקים טוב טוב גם את הנושא של חקלאות, כי החקלאות זה לא רק כלכלי, זה גם ערך בפני עצמו, של התיישבות, של ציונות, ולכן אנחנו לא רוצים לפגוע חס וחלילה, לא בגדלי הדבורים ולא בחקלאים בכלל, אלא למצוא את האיזון הנכון בין הפחתת יוקר המחיה ופתיחת השוק לתחרות, כי תחרות, אנחנו מאמינים בתחרות, ותחרות תעשה רק טוב גם לחקלאות עצמה. ולכן הכל נעשה בזהירות, בחוכמה ובשיקול דעת, ולאור מה שאני רואה ביום יום, אני נפגשת בעצמי עם אנשי האוצר, ואנחנו יוזמים פגישות חשובות ומוציאים הנחיות, אני אופטימית. קשה, לפני החגים אני יודעת, ועדיין אני אופטימית.
אז אני רוצה להגיד לך שגם אני אופטימי, אחרי השיחה איתך. תודה רבה לך.
תודה רבה.
אני חושב שאת צריכה להופיע יותר. הנה, את רואה, יש לך פה מקום לדבר.
לגמרי.
אני מאוד מודה לך. סגנית שר האוצר, מיכל וולדיגר.
אפשר לאחל לכל המאזינים, וגם לך, שנה טובה ומתוקה. שלא תהיה רק טובה, אתה יודע, אנחנו מאמינים שהכל לטובה. אבל שתהיה גם מתוקה, שגם נרגיש את המתיקות ואת הטוב. אז זה באמת המון 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 טוב ושנה נפלאה.
תודה.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.